שלום לכולם, היום אנחנו מתקדמים על גבי אתמול, והאמת על גבי גם מה שדיברנו היום בצהריים. זה קשור. לא, בקודש וחול. קשור לאותו עניין. אנחנו בעצם אתמול עצרנו בנקודה שהיחס שבין העיגול הפנימי לעיגול החיצוני הוא היחס של משפיע ומושפע, כשהיחס הזה צריך להיות פתוח, וההשפעה היא מבפנים החוצה, מהאלוהי החוצה, והמושפעות, קבלת השפע, מאומות העולם, היא מהחוץ פנימה. וכדי שנוכל באמת להשפיע את האלוהי, אז הקדוש ברוך הוא החסיר בתוכנו צדדי כישרונות, כדי שנוכל לקבל, נרצה לקבל, נהיה מוכרחים לקבל, נרגיש את החיסרון ונבין את החיסרון ושאנחנו צריכים להשלים אותו מאומות העולם. וממילא, היות ואנחנו יכולים ומוכרחים לקבל מהאומות, ממילא הצינור יהיה פתוח, ממילא תהיה פתוחה הדרך כלפי ההשפעה. וכמו שראינו אתמול, הקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. טוב, היום אנחנו הולכים קצת יותר לדייק את הדברים. אז דיברנו על זה, אני חושב, בשיעור אחר, אבל אולי אי אפשר לדלג על זה בשיעור שלנו. אז בואו נקרא במקור מספר 9. בצד השני של הדף, מקור מספר 9. כלומר, היום אנחנו הולכים יותר לדייק את היחס שבין ישראל לעמים מצד הקבלה. כלומר, אם אנחנו רגע נסכם את מה שדיברנו אתמול בסוף, אז תסתכלו רגע במקור 7, פסקה י"א. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. כלומר, בסוף, באמת המציאות היא תהיה משפחה. אבל כמו שבמשפחה, האבא והאמא הם לא זהים, ההורים והילדים הם לא זהים, הילדים השונים הם לא זהים, אלא יש כאן ממדים שונים של חיים, אבל יש הרמוניה אחת שבעצם נותנת את הכבוד ואת המקום לכל החלקים, וממילא נוצרת ההרמוניה בין כולם. כך יהיה בעצם לעתיד לבוא, שהאנושיות היא באמת תתגלה כמשפחה אחת. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. ואז לא שלא יהיו הבדלים, אלא ההבדלים לא ייצרו מאבקים. בניגוד למציאות היום, שההבדלים יוצרים התנגשויות וממילא מאבקים. ובעצם כלל האנושיות באיכותה נמצאת בישראל בקטן, בתמצית, כמו שראינו אתמול, אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. וההסתעפות של הכוחות האלה נמצאת בעצם אצל אומות העולם. אז היום אנחנו רוצים טיפה יותר להעמיק את הסוגיה הזאת. אז אנחנו בפסקה מספר 9, נגענו בזה בסוגיית קודש וחול בזמנו, אבל באמת אי אפשר שלא להזכיר את זה פה, אז אם זה מוכר, נעשה את זה מהר יחסית. אז אנחנו עד לכאן בעצם אמרנו, שאנחנו מקבלים מהעמים את הממד החיצוני, ואנחנו משפיעים על העמים את הממד הפנימי. הם ישפיעו עלינו את החול, ואנחנו נשפיע עליהם את הקודש. הם ישפיעו עלינו את הטבעי, ואנחנו נשפיע עליהם את האלוהי. אבל זה לא מדויק. כלומר, גם כשאנחנו אומרים שהם ישפיעו עלינו את הטבעי, את החיצוני, את החול, זה לא לפי הערך שלהם. בואו נסביר את הדברים, בואו נקרא. זה מופיע במורות הראייה על פסח, בעמוד רש אי רש וב. והנה כמו שבכל סדרי מערכות הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. כל המעולה מחברו, יש לו גם כן היתרון של חברו. דהיינו, הצומח יש לו גם כן חלקי היסודות שבדומם. והחי כוח הצומח שבצמח. והמדבר כוח החיים שבחי. כלומר, כל מדרגה עליונה כוללת בקרבה, בתוכה, גם את המדרגות הנמוכות ממנה. כלומר, הצומח הוא לא רק צומח, הוא דומם וצומח. החי הוא לא רק חי, הוא דומם, צומח וחי. כן, ברור לנו, כן, בהרמת קרנם של ישראל, כמו שהאדם צריך לכלול את כל המדרגות התחתונות, הדומם, הצומח והחי, כך צריך להיות ברור לנו שישראל צריכים לכלול בקרבם גם את הממדים של האדם, כמו שצריכים לכלול בקרבם את הדומם, הצומח והחי, אבל גם את ממדי האדם. בהקשר של הסוגיה שלנו, כדי שישראל יהיו ישראל, כדי שהמעגל הפנימי האיכותי יופיע בצורתו המעשית כפי שהוא צריך להיות, הוא צריך לקבל מאומות העולם את צדדי הכישרונות. ואת צדדי הכישרונות שחסרים לו, שחסרים אצלו. לכן, כן בהרמת קרנם של ישראל על גבי המעלה האנושית שבכלל האדם, שהיא המדרגה הפנימית שצריכה לקבל מהממד החיצוני, צריך שיהיה ודאי קנו לישראל הצד המעולה שיש בקניין האנושי מצד אנושיותו. כלומר, אם כל מדרגה עליונה היא בעצם עליונה, אבל כדי שהיא תהיה, היא חייבת להכיל בתוכה גם את המדרגות התחתונות ממנה. ולכן, כמו שברור לנו שהצומח, כדי שיהיה צומח, צריך להיות דומם וצומח, ונדלה כמה שלבים. האדם צריך להיות דומם צומח וחי ואדם, כך ישראל צריכים להיות דומם צומח חי אדם וישראל. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו במעגל הפנימי ולא מעניין אותנו מה קורה בחוץ, העיקר שנשלים את המעגל הפנימי. לא נכון. המעגל הפנימי חייב להיות מושלם, משתלם, על ידי המעגל החיצוני. נכון שאוצר הרוחות, אוצר סגולת עולמים בישראל הוגנו, זה נכון, אבל צדדי כישרונות חסרים לישראל, ואנחנו זקוקים להשלמת הצדדים האלה מאומות העולם. עד לכאן כבר דיברנו. אמנם, אומר הרב, שני דברים עלינו להשכיל מזה המשל הכללי. מה שמעניין אותנו בהקשר שלנו זה בעיקר הנקודה השנייה. אבל אם יש לזה כבר לפנינו, נקרא את הנקודה הראשונה. כלומר, נתון שהוא נתון פתיחה מבחינתנו, שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה גם את המדרגות הנמוכות ממנה. אבל, א', כשם שבכל מדרגה עליונה, אף על פי שאי אפשר שתעמוד בחוסן מעלתה, שהיא המדרגה העליונה, אם לא תהיה גם כן שלמה בחלק הירוד של המעלה הנמוכה ממנה, נכון שכדי שבית יהיה בית הוא צריך א' וב', וג' צריך א' ב' ג'. וברור לנו שג' לא יהיה ג' בלי א' וב', וב' לא יהיה ב' בלי א' וב'. מכל מקום, עיקר יתרונה אינו מתגלה כי אם באותו הכוח המיוחד שבה, שהרים אותה משפלות המדרגה הנמוכה ממנה. כלומר, לא יכול להיות שב' שכולל את א' וב', יראה בתוכו את היתרון שהוא א'. מה פתאום היתרון שבך הוא בב'? לא יכול להיות שהצומח שכל בקרבו את הדומם והצומח, יראה את היתרון שלו בצד הדוממי שבתוכו. היתרון שלך זה הצומח שבתוכך, זה מה שמבדיל אותך, זה מה שמייחד אותך, ביחס למדרגה הקודמת. ככה האדם לא יכול לראות את עצמו כחיה, וכך לענייננו, או כרגע עוד לפני ענייננו, לעניין הזה של הפסקה הזאת, ישראל לא יכול לראות את עצמו כאדם. כלומר, אנחנו לא יכולים להסתפק בשכל הטבעי, במוסר הטבעי, ששייך אצל אומות העולם. אלא אנחנו חייבים, אנחנו לא יכולים להגיד, אם לא תופיע בתוכנו הנקודה הפנימית, אז לפחות תופיע בתוכנו הנקודה החיצונית. אם אנחנו לא יהיה בנו אלוהי, לפחות שיופיע בנו הטבעי, שהוא כביכול המכנה המשותף בינינו בין אומות העולם. לא. כמו שברור לנו, כמו שעיקר היתרון שיש בצומחים בין מין למין שמצנה מחשיבות, מה שמפריד למשל בין אפרסק לקלמנטינה, זה לא הצד הדוממי שבאפרסק מול הצד הדוממי שבקלמנטינה, אלא זה הצד הצומח המייחד את האפרסק מול הצומח המייחד את הקלמנטינה. קל וחומר בין בנו של קל וחומר, שמה שמייחד את הצומח, לא ביחס לצומח אחר, אלא ביחס לדומם, זה צד הצומח שבו. אז ודאי שלא יכול להיות שכל מדרגה עליונה שכוללת בתוכה את המדרגות התחתונות, תסתפק במדרגה התחתונה ותגיד לפחות אני אהיה תחתונה. לא נכון. הייחודיות שלך, הנקודה שלך, החידוש שלך בעולם, זאת הנקודה המייחדת אותך. זאת המדרגה העליונה. נקרא את זה בזריזות. אף על פי שאי אפשר שתעמוד בחוסן מעלתה, כשם שכל מדרגה עליונה, אף על פי שאי אפשר שתעמוד בחוסן מעלתה, אם לא תהיה גם כן שלמה בחלק הירוד של המעלה הנמוכה ממנה, מכל מקום, עיקר יתרונה אינו מתגלה כי אם באותו הכוח המיוחד שבה, שהוא הצד העליון שבה, שהרים אותה, את המדרגה העליונה, משפלות המדרגה הנמוכה ממנה, כמו שעיקר היתרון שיש בצומחים בין מין למין שמצנה מחשיבות, איננו מצד הדוממיות שבאחד יתר על חברו, כי אם על יתרון כוח ההתייחדות שלו, עץ הגפן, התמר, הרימון והתפוח מעצי היער. אם כן, מה שמייחד את הגפן מול התמר ואת התמר מול הרימון, זה לא הדומם שבהם, אלא זה הצד הצומחי, הגפן שבגפן והתמר שבתמר והרימון שברימון. וכן יתרון החי על הצומח בעיקרו, אם זה נכון בחילוק פנימי בתוך למשל אותה מדרגה, פה למשל דומה היא צומח, אז ודאי קל וחומר זה נכון בחילוק שבין צומח לדומם. עיקר היתרון של הצומח זה לא הדומם שבו, אלא הצומח. וכן יתרון החי על הצומח בעיקרו, ובכוח החיים שבו, שלא קיים בצומח, ביתרון כוח העבודה שבשור וכו'. מכל שכן יתרון המדבר, האדם ביחס לחי, אף על פי שהוא גם כן בעל חיים, אבל הוא בכוחו המיוחד, בשכלו, זה מה שמבדיל את האדם מן הבהמה, מותר האדם מן הבהמה, הוא השכל, אתה חונן לאדם דעת, וכפי אותו ריבוי היתרון השכלי שבו הוא מתייחד, שזה מה שמייחד את המדרגה המיוחדת שנקראת אדם, כן יהיה יתרונו על זולתו ממינו. מה שיבדיל ויתן יתרון לאדם על חברו, זה השכל שבו ולא החיה שבו. וכו'. כן יהיה יתרונו על זולתו ממינו. כן צריך להשכיל, כן צריך להשכיל, שהיתרון העיקרי שצריך להיות מוחש בישראל, הוא הצד הישראלי. נכון שכדי שאנחנו נוכל להיות ישראל, אנחנו חייבים להכיל בתוכנו את החלקים הנמוכים יותר. ולכן כדי שהעיגול הפנימי יהיה באמת העיגול הפנימי, הוא חייב להכיל בתוכו להיות מושפע מההיקף, מהעיגול החיצוני. נכון? לפפותו של יפת בו על השם. נכון? צדדי כישרונות חייבים להיות מושלמים בישראל, כדי שישראל יהיה משהו, אבל לא יכול להיות שאנחנו נראה את עצמנו שהאידיאל המרכזי שלנו זה צדדי הכישרונות. זה מה שיש לאומות העולם ולכאורה לנו בצורה משותפת. זה חלק ראשון שהוא לא כל כך הנקודה שאנחנו רוצים לחדד הפעם. אבל יש כאן נקודה שנייה. ולימוד שני, נדלג שלוש שורות. ולימוד שני הוא, כשם שאף על פי שכל מדרגה נזקקת לאותם החלקים שישנם במדרגה שתחתיה, נכון שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה את החלקים, את המדרגות התחתונות, מכל מקום, היא איננה מעתיקה את המדרגה התחתונה לפי הערך של המדרגה התחתונה. כלומר, יש חמישה סוגי דומם, ארבעה סוגי צומח, שלושה סוגי חי, שני סוגי אדם. כלומר, הדומם שבדומם הוא לא העתקה לדומם שבצומח, אלא הדומם הנמצא בצומח הוא דומם שמוכן כבר לקבל על עצמו את מעלת הצמיחה. ולכן יש דומם במדרגה דומם, ויש דומם במדרגה צומח. ויש דומם במדרגת חי, הדומם שבחי הוא מוכן לקבל על עצמו את מדרגת החיים. הצומח שבצומח הוא צומח במדרגת צומח, אבל הצומח שבדומם הוא אבל הצומח סליחה שבחי הוא צומח במדרגת חי. אז הצומח מסוג אחר. בוא נקרא את זה שוב. ולימוד שני הוא, כשם שאף על פי שכל מדרגה עליונה נזקקת לאותם החלקים שישנם במדרגה שתחתיה, מכל מקום היא אינה לוקחת את החלקים ההם הנמוכים ממנה, מהמדרגות הירודות, על פי אותה התבנית שהם נמצאים בה במדרגה הירודה. היא לא מעתיקה את המדרגה הנמוכה לפי ערך המדרגה הנמוכה. כי אם מסגלתם המדרגה העליונה לפי ערכה של המדרגה העליונה מתחילת הווייתם. דוגמאות. הצומח לא ייקח בקרבו את הדומם בתכונה דומם, ואחר כך ישרה עליו כוח הצמיחה. אלא כי מתחילת התהוותו, יתהווה על פי הציוויון הנצרך למעלת הצמיחה. מה נפקא מינה? מה זה מעניין אותנו החשבון הזה? מעניין אותנו מאוד. כי כשהצומח לא יהיה צומח, אז הוא גם לא יהיה דומם. אם הדומם שבצומח הוא לפי מדרגת הצומח, אז אם לא יהיה צומח, אז גם לא יהיה דומם. ניקח דוגמה שהיא מובנת לנו לחלוטין. אם הקדוש ברוך הוא שם ממד של חיה בחיה, ומה שמאפשר את הופעת החיים של החיה שבחיה, זה אינסטינקט, חוקים קבועים, שהקדוש ברוך הוא שתל בטבע החי, את אותה המדרגה החיה שבאדם, הקדוש ברוך הוא לא שתל במדרגת אינסטינקט, אלא במדרגת אדם. ולכן אם מה שיוציא את החיה שבחיה, זה האינסטינקט של החיה, מה שיוציא את החיה שבאדם, זה השכל של האדם. זה ההכרה שלו, זה התודעה שלו, זה הרצון האלוהי, זה הרצון האנושי שלו, הבחירה החופשית שלו. ואם לא יהיה לו שכל לאדם, אז החיה שבו תתפרץ, בלי הדרכה. הוא לא יכול להגיד החיה שלי תופיע על פי האינסטינקט המסדר אותה בגבולות הגזרה הנכונים. לא. החיה שבאדם היא במדרגת אדם. ולכן אם לא יהיה אדם, אז גם לא יהיה חיה. אז האדם יהיה יותר גרוע מחיה. אני מדבר על הגויים עכשיו. אני מדבר עכשיו על הגויים. עכשיו זה קשור אלינו. מדרגת האדם הנמצאת בישראל היא לא העתקה של מדרגת האדם הנמצאת באדם. ולכן אם לא תופיע מדרגת ישראל, אז גם לא תהיה מדרגת אדם. אני לא יכול להגיד, אני לפחות אשמור על צורת האדם שבי, כעם ישראל. דהיינו, שכל אנושי, מוסר טבעי. לא. אם לא תהיה אלוקות, תורה, סגולת ישראל, בישראל, אז גם הממדים הטבעיים לכאורה משותפים לנו ולאדם, הם לא משותפים. ולכן מדרגת האדם שבישראל היא מלכתחילה במדרגת ישראל. אין ישראל, אז גם אין אדם. אז משהו מוסר טבעי פשוט אצל הגויים, אצלנו יהיה קלקול גדול. משהו שכל, תובנה, הגיונית פשוטה, אצל האדם, אצל הגוי, אצלנו אם לא יהיה ישראל, אז זה לא יהיה. הקלקול הפוטנציאלי שלנו הרבה יותר גדול מאשר אצל אומות העולם. דווקא בגלל מעלתנו. בואו נקרא את החלק האחרון. עוד פעם. הצומח לא ייקח בקרבו את הדומם בתכונת דומם, ואחר כך אשר עליו כוח הצמיחה. כי מתחילת התאבותו, יתאווה על פי הציוויון הנצרך למעלת הצמיחה. וכן החי, ייקח את עניין הצמיחה על פי התוכנית של החיים, של כוח החיים. וכן צריך המדבר, שבזה כבר עד הבחירה שולטת, שיהיו גם כן כל הצדדים שבו מצד שהוא חי, נעשים אצלו על פי התכלית של כוח הדיבור השכלי, דיינו היושר והצדק, ולא האינסטינקט החייתי. וממילא לענייננו שחלק האנושי שבישראל, הוא ממשיך בדיוק את אותו עיקרון. צריך שיהיה נמשך דווקא ממקור ישראל, לא מזדה אחר. ולכן כשאנחנו אמרנו שישראל זה האלוהי הפנימי, ואומות העולם זה הטבעי החיצוני, שישראל זה אוצר סגולת עולמים, אוצר רוחות, ואומות העולם זה צדדי כישרונות, צדדי הכישרונות שאנחנו מקבלים מהעמים, צריכים להיות מולבשים לפי הלבוש הישראלי. ואם הם לא מולבשים לפי הלבוש הישראלי, אז לא נוכל לקבל את אותם צדדי כישרונות. אז מה שהוא יהיה יתרון לאדם, הוא יהיה נזק לישראל. אני מקווה שנסביר את עצמי מספיק ברור, כי דיברנו על זה כבר פעם, אז אני לא מרגיש צורך יותר לפתח את זה. כלומר, אצלנו מדרגת האדם היא מדרגת ישראל. ולכן נכון שאנחנו משפיעים את הפנימי על החיצוני, זה נכון. אבל החיצוני שאמור להגיע אלינו פנימה, הוא חיצוני בלבוש פנימי. זה התוספת שיש כאן בפסקה שלנו. כלומר, זה לא אנחנו נשפיע את הפנים, הם ישפיעו את החוץ. אנחנו נשפיע את הפנים, והם ישפיעו את החוץ בלבוש של הפנים. זה התוספת. ואם זה לא יהיה לבוש פנימי, אז זה לא יהיה. אז יהיו נזקים חמורים מאוד. טוב, נא להגיב, אני רואה שלא מובן. לא, אני רואה שלא מובן. אבל דיברנו על זה כבר. דיברנו על זה כבר. נו, בבקשה. רגע, רגע, לאט, 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 שנייה, לאט. בבקשה. פשוט להגיד, הקודש, נגיד זה ככה, החול המופיע בישראל, הוא צריך להתלבש בלבוש הקודש הישראלי. השכל המדעי של הגוי צריך להתלבש בלבוש הנשמה הישראלית. המוסר הטבעי של הגוי צריך להתלבש במוסר הישראלי האלוקי.
צריך לקבל את זה מהם
ברמתנו? צריך לקבל, נקרא לזה, את הממדים החיצוניים שלהם, ולגייר את זה, לקבל את זה לפי המדרגה שלנו. ואם לא, אז לא רק שלא נהיה ישראל, גם לא נהיה אדם. דוגמה פשוטה. דוגמה פשוטה. דוגמה פשוטה שאני חוזר עליה כבר לצערי הרב 10 שנים כמעט. אם תובנה לאומית פשוטה, שכבוד לאומי זה ערך יסודי ביותר, ולכן אתה לא תאפשר שום פגיעה קלה שבקלות בכבוד הלאומי, החל מדיבורים בתקשורת נגד העם שלך, וקלה בירי ארטילריה נגד האזרחים שלך, זו תובנה פשוטה, לאומית פשוטה, אפילו הייתי אומר אינסטינקט לאומי פשוט, אפילו לא תובנה, זה אינסטינקט. אז אצלנו התובנה הלאומית הזאת והאינסטינקט הלאומי הזה יופיע רק אם אנחנו נהיה ישראל. כלומר, אם אנחנו נבוא בשם השם, נבוא בשם סגולת ישראל, נבוא בשם התורה שבישראל, אז יהיה ברור לנו שכשמלכלכים על עם ישראל בתקשורת, מיד אנחנו מעמידים את הדברים על מקומה. שמישהו יעיז להרים עלינו טיל, מיד דברים באים על מקומה. ולא מחכים 7 שנים, 8 שנים, וכנראה המערכה הבאה לא רחוקה, שנה למלחמת עזה. ולא מחכים את כל הזמן הזה עד שפותרים את העניין הזה בצורה שצריכה פתרון. אז הנה תובנה פוליטית, צבאית, לאומית, פשוטה. אצלנו היא מאוד מסובכת. איך מתנהגים לשבועים בבתי הסוהר? זה ברור מאוד לאמריקאים, בעיראק. שהעיראקים שם בבתי הסוהר בכלל לא מאיימים על האמריקאים. אבל אצלנו זה חידוש גדול לאסור על ביקורי המשפחות של האסירים, מה שקוראים, ופתאום הם כבר לא לומדים באוניברסיטה הפתוחה. ופתאום אנחנו משווים את תנאי המאסר של האסירים שלנו לגלעד שליט. זה פתאום צריך בגץ על זה, וצריך לדון בזה, וזה לא כל כך מקובל. תגידו, זה נשמע הגיוני. שאסיר יושב בבית הסוהר, מחבל ערבי, יושב בבית הסוהר, יוצא עם תואר שני מהאוניברסיטה? קוראים לו ברגותי? זה נשמע לכם הגיוני? איך זה יכול להיות? איך אפשר להבין את המציאות הזאת? אלא זה בדיוק הנקודה. הצורה האדמית, האנושית, המופיעה בישראל, היא חייבת להופיע בלבוש ישראלי, בלבוש אלוהי, בלבוש סגולי, רוחני, תורני, דתי. אם זה לא יופיע בצורה הזאת, אז זה לא יופיע בצורת אדם. ואז נגיע לעיוותים, מעוותים לחלוטין.
במקרה הזה בעצם לא
גיירנו את ה... במקרה הזה, הממד הלאומי המופיע בישראל, לא קיבל את הערך האלוקי שלו, ואז מילא התוצאה היא כמו שציירנו עכשיו. דרך אגב, זה יכול להסביר המון תופעות. המון תופעות שהשכל האנושי הבין מזמן, והשכל הישראלי, שהוא עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, השכל הישראלי עוד לא הבין. איך זה יכול להיות? כי השכל הישראלי, הוא מנסה להתלבש בשכל האנושי, והוא לא מבין שהשכל האנושי שבו, שבשכל הישראלי, מלובש על פי השכל הישראלי. אז כשאין שכל ישראלי, קרי ישראל ותורה, אז אין שכל אנושי. ואז מילא, הקלקולים מופיעים. לכן, כשאנחנו אמרנו מקודם, אתמול, שצדדי כישרונות צריכים להיות, אנחנו צריכים לקבל את אותם צדדי הכישרונות מאומות העולם, אנחנו צריכים לקבל את אותם צדדי כישרונות לפי אופיינו, לפי תכונתנו, לפי סגולתנו, לפי ערכנו, לא לפי ערכם. כשזה יופיע לפי ערכם, וזה לא מופיע לפי ערכנו, אז בעצם העתקנו את הדומם שבדומם לדומם שבצומח, אבל הדומם שבצומח הוא לא לפי הדומם שבדומם. האדם שבישראל העתקנו לפי האדם שבאדם, אבל האדם שבישראל הוא לא לפי האדם שבאדם. ואז מילא התוצאות, כפי שתארנו מקודם, למשל, דוגמאות ראשונות, נקרא לזה כך.
הדרגה של האדם יותר נמוכה? היא נופלת.
הפוך, דרגת האדם בישראל יונקת את מקורה ממקור יותר גבוה. וכשהמקור הגבוה הזה לא ייתן את המעיין שבו למדרגה הנמוכה, אז המדרגה הנמוכה אין לה מקור יניקה, אין לה מקור חיים. אז אין לה מקור חיים, אז היא מתפרקת, היא מתמוטטת, היא מתפוררת. כן, בבקשה, מתניה.
זה מה שאמרנו אתמול, שהדרגה הפנימית ישראל, המהות הכנסת ישראל, בחוץ זה כאילו אומות העולם, האדם מה שנקרא, ועם ישראל זה מסביב.
כן, אבל אנחנו כאן מדייקים עוד דיוק, שזה שאנחנו מבפנים ומבחוץ, כמו שאתה מתאר את זה כרגע, זה אומר שאנחנו צריכים לקבל את הדעה האמצעית, נקרא לזה, את הממד האמצעי שהוא אדם, לפי מדרגתנו. לא לפי מדרגתם. וכשלא נקבל את זה לפי מדרגתנו, אז זאת תהיה בעיה. דרך אגב, זה גם לצד השני, מי שזוכר מה שלמדנו בנציב לפני כמה פעמים, שבוע, שבועיים, אז ראינו שהמטרה שלנו בלקרוא בשם השם לאומות העולם, זה לא להביא אותם ליראת השם, זה להביא אותם לידיעת השם. אז גם הם יקבלו את שם השם שבתוכנו במדרגתם, וגם אנחנו נקבל את שם צדדי הכישרונות שבהם, למדרגתנו. כלומר, זה לא, אנחנו ניתן את הפנימי, אתם תיתנו את החיצוני. זה נשמע מאוד יפה. לא. אנחנו ניתן את הפנימי, ואנחנו מעכלים את הפנימי לפי מדרגתנו, ואתם מעכלים את הפנימי לפי מדרגתכם. אתם תיתנו את החיצוני. והחיצוני שלכם הוא לא החיצוני שלנו. אנחנו נעכל אותו לפי החיצוני שלנו, שהוא בעצם הפנימי שלנו. כן, צחי. רק אחת?
לפי מה שאני מבין,
אני מחכה לשנייה.
לפי מה שאני מבין, מה שאתה מדבר עליו זה כמו למשל ארגונים כמו צומת שמחפשים לשלב בין תורה ומדע בצורה כזו או אחרת, בדוגמה הספציפית הזאת. אבל יש לי שאלה
במילה. למה הגעת למסקנות האלה?
למה? כי זה
לא
מתאים.
לא, הדוגמה שאני אמרתי לצערי הרב היא מאוד מתאימה. פוליטיקה זה מתאים מאוד.
פוליטיקה זה מתאים.
אני יותר נוח לי בדוגמה פוליטית.
יש הכנסת פה קרוב.
נכון? קרוב אליך לעבודה.
אני ואני עוד בבנק. אתה אמרת שכשיש, למשל שיש ישראל, שהוא לא ישראל, הוא מאבד גם את תכונת האדם. או כשצמח הוא לא צמח, הוא מאבד את תכונת הדומה. זה שדוגמה קצת סותרת. למשל, אם יש עציץ או עץ, ואני קוראת אותו, אז הוא יאבד את תכונת הצמח, ועכשיו הוא דומם כי יש רק גזם, צורך העניין, אחד.
לא, הוא ימות, סליחה.
לא.
הוא ימות.
לא, יהיה גזם.
צמח בלי חיים? ימות.
הוא יהיה דומם.
מה זה דומם? הוא יהפך לאבן?
לא, יהיה גזם דומם, הוא לא ימות. לא, 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 לא שולחן, לא
כלום. הוא ימות. העץ ימות, והוא ידעת לה תתפרק, הוא יתפורר. אתה יודע, אפילו ברמת הריח. עץ יבש. הוא בסופו של דבר התייבש והתפורר, והתפרק. אתה ראית פעם עלה שהתייבש? מה קורה איתו? הוא מתפורר. כלומר, הוא מתקלה. הוא לא יהיה דומה. אבל ראית פעם במרכאות אבן שהתייבשה? לא קרה לה כלום, היא נשארה אבן.
אוקיי.
זה בסדר גמור.
אוקיי, עכשיו, ברמת המדבר בישראל, אז יש ישראל שהם, יש, שהם מקבלים, הם לא מקבלים את ה... איך נקרא לזה, את הדברים בקונטקסט האלוקי, או בעין האלוקית, או בעין שאנחנו מסתכלים עליהם, והם עדיין אנשים, יש להם מוסר, ויש להם הכל, והם עדיין
אדם.
עדיין.
הדגש על עדיין, והראיה... והדגש הוא על עדיין, והראיה שלצערנו הרב, ממדים, נקרא להם שכליים ומוסריים, עדיין לא מופיעים. למשל, איך אתה מסביר את זה? שישראל, שעם ישראל, שיש בו את המידות האלוהיות, הכוללות ביותר, הטובות והקשות כפי שלמדנו, הוא עדיין עכשיו מהאדם הכי חוצפן בעולם. היהודי החצוף הלא נימוסי.
לא, לא. חיצונית הפוכה.
זה דוגמה טובה.
אבל יש המון אנשים שהם בסדר גמור, הם לא חצופים, והמון אנשים
ש... אמרנו שלא. למדנו בראות התשובה, שהנקודה שמעמידה את אותו הערך המוסרי, היא הנקודה האלוהית. עכשיו, ככל שהנקודה האלוהית יותר תתגלה, ממילא זה יופיע בצורתו המתוקנת. וגם אם זה מתגלה כרגע בצורה שנראית כלפי חוץ מתוקנת, אם זה לא מופיע בסגולה, זה תמיד מופיע מהצד האלוהי. אבל בבחירה, אם זה לא מופיע מהצד האלוהי, זה יתפרק בסוף.
הטענה היא שאדם...
כל מה שהוא לא אלוהי, בסוף יתפרק.
מה שאתה אומר, כבוד הרב, זה ש...
דרך אגב, אני חושב שהציונות, סליחה רגע, הציונות החילונית, זה אחת הדוגמאות לצערנו הרב, הטובות ביותר לדבר הזה. שאף אחד לא יהיה רמאי ושקרן ולא כן ולא ישר ולא אמיתי, ויגיד שהציונות החילונית שלא מקבל הציונות החילונית לפני 100 שנה. בוא נהיה ישרים ואמיתיים. אנחנו לא אומרים שהציונות החילונית הסתיימה. ואנחנו אומרים שאתה רואה שאותם הערכים, אותם האידאות, אותה המוכנות, אותם סירות נפש שהייתה בדורות שלפני 4 דורות, פחות נמצאת היום. ברובד הבחירי. ברובד הסגולי זה קיים, כי ברובד הסגולי האלוהי קיים. אז בזמן מלחמה כולם התייצבו. 120% התייצבו. אבל ביום יום השוטף, שמה שמתגלה כלפי חוץ זה הרובד הבחירי החיצוני, ולא הרובד הסגולי הפנימי שמתגלה במצב מלחמה, אתה רואה שזה לא כמו שהיה פעם.
כבוד הרב, עם כל הכבוד, גם הציבור שלנו לא מתחת מי יודע מה, אבל אני חוזר...
אנחנו לא באים להגיד אלה טובים יותר טובים פחות, אנחנו באים לומר שמשהו לא נובע מהממד האלוהי, אז הוא לא יחזיק מעמד. זה צריך להיות ברור, כי האלוהי הוא הנצח, החולי, החיצוני הוא המעטפת. ובישראל כל הצדדים המעטפתיים, הצדדים, צדדי הכישרונות, מופיעים לפי ערכם האלוהי. לא יהיה אלוהי, זה לאט לאט ילך ויתמוסס. קוראים לזה, זה נראה בפסקה מספר 10, זה נקרא שחיטת משיח בן יוסף. אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג. זה צדדי החיים הלאומיים, שלא נובעים ממקורם האלוהי בבחירה, לא בסגולה, תמיד זה מקור אלוהי. ישראל אף על פי שחטא, רבי מאיר, כל מה שלמדנו. אבל בעובד הבחירי, זה ילך ויתפרק. ואנחנו רואים שזה מתפרק.
לא יכול להיות מצב שאני אסיים פה בשנה הזאת.
בבקשה, כן.
לא יכול להיות מצב שאדם, שנגיד ישראל, רגיל, חילוני, שהוא מוסרי, הוא בסדר גמור, ואין לו שום, הוא אדם משכיל, והוא לומד, והוא חי חיים חילוניים, בסדר, אדם סטנדרטי, צורך העניין בתרבות של תל אביב, לא יודע מה, צורך העניין, והוא יכיר מי שהתחתנו, לא יכול להיות שלאורך השנים, זאת אומרת, הדור שלה, הם יישארו, הדור שהבא אחריו יישאר מוסרי, ואחר כך הדור שהבא, בלי קשר לאלוקים?
לא.
לא, אז אתה אומר...
לאט, לאט, אתה רואה את זה במציאות? אתה רואה שהקשר לארץ, הקשר לחברה, השייכות הלאומית, הכבוד הלאומי, המוכנות להיות שליח ציבור, אתה רואה בכל הממדים האלה, שהממדים האלה הולכים ונחלשים, ואתה רואה לצערנו הרב שגם בממד המוסרי, הטבעי האנושי, וגם בממד השכלי, פשוט גם בזה יש התפוררות. הילדים של היום מוכנים הרבה פחות ללמוד מאשר הילדים של פעם. לצערנו הרב, הנוער של היום הוא פחות מוסרי במובן החיצוני מהדור של פעם. אתה לא רואה את זה? אתה קורא עיתון ביום ראשון? אתה רואה עיתון ביום ראשון לפעמים? הוא דקר שם, הוא נעף שם, הוא אנס שם. לא שאנחנו מקטרגים על ישראל. אבל מאיפה זה נובע? זה נובע מחוסר שייכות אל האלוהי. זה שלא תמיד אלה שנמצאים תחת הכותרת אלוהים, הם מגלים את הדברים נכון, זה גם נכון, מה שאתה אומר. אז זה באמת בעיה. אבל באופן עקרוני, כל מה שהוא לא אלוהי, בבחירה, יחזיק מעמד באופן חלקי מאוד, ולא נוכל לחכות את העמים.
מידות
הקשות. זה כל הסוגיה של מידות הקשות, ועוד כל מיני סוגיות אחרות שראינו. כן, מי רצה לומר משהו? כן, דני.
זה מגיע לזה ביטוי בתחום המדע, שאנחנו מקבלים מהאומות. זה אובייקטיבי, מה שייך בזה גיור? המציאו תרופה חדשה, נגד שפעת
החזירים לדוגמה, מה שייך לגייר? שאלה חשובה. הרב כותב בהרבה מקומות, כרגע זכורים לי לפחות שלושה מקומות שהרב מעריך בדברים, שיש, נגד את זה בתמצית, יש שלושה סוגים של גילויי חוכמה אצל אומות העולם. יש גילוי חוכמה שהוא מצד המכנה המשותף הכלל אנושי, שאין שום נגיעה, של הצד הלאומי או האלוהי נקרא לזה בממד הזה של זה בא מהעם הזה או בא מעם ישראל ואת זה אנחנו יכולים לקבל איך שזה יש מה שמצד התוכן זה משותף לכלל האדם וזה לא ייחודי לישראל או לאותה אומה אבל מצד הסגנון זה נגוע בלבוש, בצבע, באטמוספירה של אותו עם שמנו זה הגיע פה צריך לקלף את הסגנון להוציא את התוכן ויש ממד שלישי, שבו לא רק הסגנון הוא תוצאה של אותו עם, אלא גם התוכן הוא תוצאה של אותו עם. ואת זה צריך לסלק. עכשיו, כל מה שאתה למשל עכשיו אומר, מדע הרפואה, זה בא מהממד של המשותף האנושי. לפעמים יש בעיה בסגנון, צריך לקלף את הסגנון. לפעמים הסגנון הוא בסדר גמור. יש דברים שאפשר לקחת כמו שם, לא רק שאפשר לקחת, מחויבים לקחת. זאת הפסקה הראשונה בסוגי דרכי האמורי במסכת שבת. פסקה ראשונה. כל דבר אומרת הגמרא שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. מסביר שם הרב, אני אומר את זה בקיצור, שיש שני מסלולים של גילויים נקרא להם אנושיים. אם זה במובן של חוכמה, מוסר או הנהגות וכדומה. יש מקור אחד שהוא המקור המייחד את אותו עם שהוציא את הדבר מהכוח אל הפועל, ויש מקור אנושי משותף, לפי מה שדיברנו עכשיו הוא לא בדיוק משותף, אבל באופן כללי נגיד הוא משותף. עכשיו, לגבי מה שהוא ייחודי לאותו עם, אז פה אני לא אראה בזה משום רפואה. מדוע? כי משהו רפואה לעם אחד, שהוא בא מהתודעה שלו, מהאישיות שלו, מהאופי שלו, הוא לא בא מהתודעה שלי ומהאישיות שלי. אז אני לא אראה בו משום רפואה. בזה יש משום דרכי האמורי, כי זה מגלה, זה שאני לא רואה בו את התועלת, את הערך, את החשיבות, זה מגלה שהסיבה שבגללו יוצא לפועל זה הייחודיות של אותו עם. אבל אם אני כן רואה במשום רפואה, זה אומר שמה שהוציא את הדבר מהכוח לפועל זה המכנה המשותף. אם ככה, לא רק שאני יכול לקחת, אני מחויב לקחת. זאת הפסקה הראשונה בדרכי האמורים. כן.
הרב,
אני חושב
לשאלה של דני, יכול להיות שיש אצל אומות העולם דברים שאנחנו צריכים לקחת מהם דווקא כמו שהם אצלם, ולא כאילו לגלת מהם כמו לדוגמה שנתת עם הסירים. אז אנחנו...
עם מה?
עם הסירים.
איזה סירים?
הסירים.
סיר הסירים השל לשלמה.
אז אנחנו בתור עם ישראל אולי מתנהגים אליהם ברכות יותר ממה ששאר אומות העולם, והיינו צריכים ללמוד מאומות העולם איך דווקא להתנהג.
אבל אנחנו לא יכולים ללמוד מאומות העולם, זה בדיוק הנקודה. כל מה שהוא קשור להופעה של ישראל והעמים, אנחנו לא יכולים ללמוד מהעמים. משהו יהיה פשוט לאמריקאים, ברוב חוצפתם ותעוזתם, הם יבואו עוד אלינו בטענות.
ואנחנו לא צריכים ללמוד מהם איך להתנהג.
אנחנו לא יכולים ללמוד מהם, גם אם נרצה. כי זה לא בא בלבוש שלהם, זה בא בלבוש שלנו. לפני שנתיים או משהו כזה, התפרסמה ידיעה, אני לא זוכר איפה זה היה, כתבה מזעזעת, אולי בעיתון הארץ אפילו, אני לא זוכר. מישהו הראה לי את זה, אני לא זוכר באיזה עיתון זה היה, או באינטרנט, אני חושב שזה היה בעיתון, ראיתי, כן, בעיתון, ראיתי תמונה בעיתון. של איך האמריקאים מתנהגים לאסירים בעיראק. אז אחת התמונות המזעזעות שראו, זה שהאסירים העיראקים, יש להם שלשלת ברזל, מהרגל לאיזה מוט ברזל, שיש איזה עיגול ממתכת, ששוקל מאות קילו. כלומר, אתה כאסיר מחובר על ידי שרשרת של ברזל, עם עיגול מתכת ששוקל נגיד 700 קילו, לא יודע כמה, 500 קילו, לעמוד של ברזל. אתה לא יכול לזוז. ככה נמצאים השבועים העיראקים במחנות המעצר בעיראק. ואחרי זאת מדברים עלינו שאנחנו לא מוסריים במחנות הכלא שלנו, במחנות המעצר שלנו. אצלנו יוצאים תואר שני באוניברסיטה, ושם 500 קילו טבעת ברזל בלי להזיז את הרגל. זה עשה רעש גדול, אני לא יודע מי זוכר את התמונות האלה, אבל זה עשה רעש גדול. אתם זוכרים את התמונות האלה? זה עזר. וזה המוסריות של אמריקה. מה? איך יוצאים? באים למכון, מי? מגלים את צורת האדם שבישראל.
מכון מאיר בגודל של חצי ירושלים בשביל להכניס את כל האמריקאים.
הפוך, צריך לעשות מכון מאיר בגודל של כל הקוסמוס, כדי שגם הכוכבים יחזרו בתשובה. זו בדיוק הבעיה. הרי זה פרדוקס, ככל שאנחנו יותר מנסים לחכות את העמים, הפרדוקסים שאנחנו מגיעים אליהם הם יותר עזוהים. תגיד לי, אתה מכיר עוד עם שהיה אומר, אני מקפיא ערך עקרוני שלי למשך 10 חודשים בשביל כלום? זה משהו שהוא לא יאומן. איך זה קורה? הנה, זה ההסבר. כשזה לא בא מהקודש, אז גם אין אדם. אמר פעם ראש ממשלה, יתנו, יקבלו. נכון? פעם הוא אמר. והנה אותו ראש ממשלה, לא נותנים ומקבלים. מה? מה אנחנו נעשה? אנחנו יכולים לפחות לא לחיות בטעות הזאת ובשקר הזה, וכל אחד מאיתנו יש לו השפעה כללית על כלל ישראל. א', ברמה הסגולית, וב', ברמה המעשית, כל אחד ישפיע על אחרים. משהו מסוגל, כמובן, בעבר ובאמונה, בעיתו ובזמנו וכו'. וגם השפעה סגולית, בעצם זה שיש בעולם אמת כזאת, זה משפיע על העולם. כן, גיא, תומר.
אבל למשל, שהאדם צריך להביא את החיה ואת הגורם והצומח שבו,
לידי ביטוי. לידי ביטוי במדרגת אדם.
איך למשל האדם יכול להביא את החיה שבו?
מצוין, מצוין. בואו ניקח דוגמה פשוטה. ראית פעם חיה אוכלת? כן, איך חיה אוכלת? זאב לזאב זאב, נכון? כלומר, טורפים. אגו מוחלט. כאן ועכשיו מוחלט. הכל בשבילי מוחלט. אין חלוקה לזקנים, לצעירים, לחולים, ליתומים, לאלמנות. אין דבר כזה. נכון? אני רוצה להשיג הכל עכשיו בשבילי.
חזק סוף.
רק רגע שנייה. ככה זה עובד אצל החיה, נכון? יפה. עכשיו, איך אדם ניגש לאכול? אדם לא ניגש לאכול. אדם מדבר אדם באשר הוא אדם, לא דווקא ישראל. אדם לא ניגש לאכול בצורה כזאת. אדם לא ניגש לאכול לחזק מנצח, דרווין. לא. הוא יושב את עצמו בשביל מה אני אוכל, איך אני אוכל, מה אני משאיר לחברים שלי שגם להם יהיה מה לאכול, וכו'. עכשיו, אם האדם לא מפעיל את השכל שלו איך לאכול, אז אותם האינסטינקטים החייתיים שנמצאים אצל החיה, בממד של האכילה, שיש בהם לפעמים אפילו ממדים מוסריים, למשל, הזאבים, אני מתאר לעצמי, שומרים לזאבים את האוכל ולא נותנים לשואלים את האוכל. או הזאב אכפת לו מהבן שלו, לפי שאכפת לו מהזאב השכן, קודם כל. יש איזה אינסטינקטים מינימליים של מוסר, גם אצל בעלי חיים. אם זה לא מופיע במדרגת אדם, דרך התובנה, דרך השכל, אז גם האינסטינקט החייתי הפשוט לא יופיע אצלו. אז אדם לאדם זאב זה יותר מאשר זאב לזאב זאב. למשל, הרב אומר את זה בהקשרים אחרים, של הקדוש ברוך הוא שם בבעלי חיים אינסטינקטים מסוימים. לדוגמה, הרב מזכיר באחד המקומות, שהקדוש ברוך הוא שם בבעלי חיים, בחלק מבעלי חיים, מנגנון לזהות שריפה ביער. הם לא מזהים על פי תודעה, אלא יש להם איזה מין מנגנונים פנימיים כאלה, שהם מזהים, הנה, יש שריפה. ואז הם בורחים במקום השריפה וניצלים. האדם אין לו את המנגנונים האלה. האדם צריך על פי התודעה לזהות מה קורה פה. אבל אם הוא לא מגלה את התודעה שלו, את הערך האנושי המייחד אותו, הוא לא יזהה שיש שריפה. אז אותם החושים הפנימיים שיש לבעלי החיים, שמגינים עליהם מפני שריפה ביער, לא נמצאים אצל האדם. אז הוא לא יכול להגיד, אם אני לא אהיה אדם, אני לפחות אהיה חיה. לא, אתה לא חיה. הממד החייתי שלך, הוא מופיע אצלך בצורה אחרת, בצורת אדם. לא תהיה אדם, גם לא תהיה חיה. מה שמגן על החיה, לא מגן עליך. למשל, הנציב כותב את זה בהקשר אחר. הנציב כותב בסוף פרשת שמיני, יש שם רשימה של המאכלות האסורות. אז שם כתוב, התורה מתארת בהמות אסורות, חיות אסורות, עופות אסורים, דגים אסורים, שרצים אסורים וכו'. הפסוק שמסכם את כל המאכלות האסורות הוא הפסוק הבא. והתקדישתם והייתם קדושים, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. שואל הנציב, אם הפסוק הזה הוא פסוק מסכם, מה הירים היה כתוב? והתקדישתם והייתם קדושים, ולא תטמאו את נפשותיכם, נקודה. למה צריך להגיד דוגמה? בכל השרץ הרומס על הארץ. למה לא בכל הדג? למה לא בכל העוף? למה לא בכל החי? למה לא בכל הבהמה? ולמה בכלל להגיד? הרי הפסוק הזה הוא מסכם. אז תגיד באופן כללי, התקדישתם והייתם קדושים, ולא תטמאו את נפשותיכם, שלושה סימני קריאה. נסגר הפסוק. למה צריך להגיד ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ? אומר הנציב, שרצים בדרך כלל, אלה בעלי חיים מאוסים על בני אדם, על אדם באשר הוא אדם. בני אדם בדרך כלל מאוס בעיניהם, הם סולדים מג'וקים, מלאכול ג'וקים. מלאכול, לא יודע מה, כל אחד כדמיונו, וכו'. יש סלידה טבעית, אינסטינקטיבית, בסיסית, ככה כבר חוברה את נפש האדם, כשהוא נורמלי לפחות. כשהוא סולד משרצים, מאכילת שרצים. אומרת התורה, קדושת המאכלות האסורות בישראל היא ברמה כזאת שאם אנחנו לא נשמור את מה שאומות העולם יכולים לאכול, אבל אנחנו אסור לנו לאכול, כי זה מדהים למדרגת סגולתנו, אם אנחנו לא נשמור את המדרגה שלנו, נגיע לקלקול קשה שאפילו אומות העולם לא מגיעים אליו. אומות העולם שדוחים באופן בסיסי, אינסטינקטיבי, שרצים, אנחנו נאכל שרצים. עכשיו כל זה, זה אבן, זה דוגמה. זה אבן פינה, זה דוגמה, זה עיקרון. והתקדישתם והייתם קדושים בקדושת המאכלות הישראלים. ואם לא, ולא תטמאו את נפשותיכם, אם אתם לא שומעים קדושת המאכלות הישראלים, תגיעו למצב שגם גם מאכלות שבני אדם רגילים דוחים, אתם לא תדחו. ולא תטמאו את נפשותיכם, עד לאן? בכל אשר יצא הרומס על הארץ. כך אומר הנציב, כן, בכל אשר יצא הרומס על הארץ, זה עיקרון. זה דוגמה עקרונית, שאם ישראל לא מגלה את מעלתו, הוא יגיע לקלקול יותר קשה מאשר אומות העולם. כן, צחי.
תודה, יש לי שאלה בנוגע למה שאמרת מקודם.
שתי שאלות, ראיתם?
שאלה שנייה עכשיו.
לא יכול להיות שיעור בלי שתי שאלות שלך.
רציתי לברר, פשוט דיברת מקודם על עשרת חודשים של המחאה.
פוליטיקה.
קשה לי שלא לחשוב, אם נניח הייתה סיטואציה עכשיו שאני מגיע לכאן ראש הממשלה, יושב איתך לבד בחדר, אני מדבר איתך על כל השיקולים האסטרטגיים שיש לו ולמה הוא עושה איקס ואיקס.
אני מוכן לדון רק באפשרות אחת. שהוא אתמול בבוקר הפגיז את עיראק, את איראן. רק אפשרות אחת.
עכשיו,
הפגיז את איראן.
האם...
וגם זה צריך לדון אם כן או לא.
להמשיך?
בבקשה.
האם הפרספקטיבה שלך הייתה משתנה בצורה כזו?
לא, עקרונות לא משתנים. מה שרואים מכאן לא רואים משם, זה משפט של פוליטיקאים.
אתה חושב?
אני לא חושב, אני יודע.
אוקיי. אז זה, אבל אם...
יש עקרונות שלא משתנים בשום מקרה, בשום פנים. אף אחד לא ייכנס אליך הביתה וישב איתך על כוס קפה ויגיד לך, אני לוקח את אשתך, יש לי 10 נימוקים למה. יש נימוק אחד שישכנע אותך בזה?
לא.
לא. כלומר, יש דברים שאתה לא תזוז מהם, גם אם הוא יושב על כיסא אחר או אותו כיסא. אין סברה, דברים שרואים מכאן או רואים משם. אין. יש דברים, גם אתה גם מקובל עליך, שהם עקרונות. שהם קו אדום, הם קו פרשת מים. זה אבן בוחן, זה יסודות. מזה לא זזים. אז יש לנו עקרונות. עכשיו צריך לשבת, צריכים תמדיכם לשבת ולחשוב, מה הם העקרונות? שבשום מחיר לא מוכנים לוותר עליהם, אפילו לא להלפית שנייה. אם למשל הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון זה עיקרון, אז אפילו תמורת הפגזת הכור באיראן, גם לא. אנחנו גם לא מוכנים. כמו שאתה לא היית מוכן, שיקחו את אשתך, ואיתו בזמנו בעזרת השם.
כי מרגיש לי שיש כזה דור קיוט במידה.
אין דור קיוט. אתה בעצמך ענית לי לא. אתה ענית לי לא?
לא, עניתי לא.
יפה, זהו. אז אם כן, יש לא. כלומר, מה בעצם אתה אומר? יש עקרונות שעליהם בשום סיטואציה אני לא מוותר. אז כמו שברור לך שיש עקרונות פרטיים בחיים הפרטיים שלך ושלי, שעליהם אנחנו לא מוותרים, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, יש עקרונות לאומיים. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, יש עקרונות אלוקיים שהם לא ברי שינוי. הם לא יזוזו מילימטר. זה צריך להיות ברור כשמש בצהריים. לא, זה פשוט. להם זה לא פשוט, כי לא פשוט להם שלהקפיא התיישבות 10 חודשים ביהודה ושומרון, זה כמו לקחת לו את אשתו מהבית. זה לא אותו קריטריון. אז עכשיו צריך ללמוד. מהם העקרונות? שכמו שלך יש עקרונות פרטיים, יש עקרונות לאומיים, יש עקרונות אלוקיים, שהם עקרונות מוחלטים. שבשום סיטואציה אתה לא תוותר עליהם. אם היית אומר, אני מוכן לוותר על אשתי בנתונים א' ב' ג', אז באמת אין לי דו שיח איתך. כי באמת, אני חושב שאתה טועה טעות חמורה. כלומר, יש דברים שעליהם אתה לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן. כמו שהייתי שואל אותך, אתה מוכן לוותר על החיים שלך בשביל משהו? ברמה הטבעית. התשובה היא לא. 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 יש דברים שעליהם אתה לא מוותר. הדבר הבסיסי של הקיום שלך, עצם ההישרדות שלך, על זה אתה לא מוותר.
במצב סביר, כן, מצב טבעי, כן.
מצב נורמלי.
מצב נורמלי גם אנשים מתים במלחמה.
בסדר. זה כבר פרט, זה כבר יוצא דו.
אוקיי, טוב.
אנחנו מתפזרים עכשיו, את העיקרון הבנו. בבקשה, אלה.
רב, אם העקרונות האלה קורה חזק עם חשבון, איך כל הרבנות הראשית, או מועצת חכמים, עכשיו נקרא לזה, לא יוצרים איזשהו מגע עם הממשל?
שאלה חשובה.
מדינה קטנה.
שאלה חשובה. אני אתן לך אחרי השיעור את הפקס של הרבנים, של הרבנות הראשית.
לא, אתה לא מצחיק.
ואת הכתובת. אני גם לא צוחק.
שאלה
חשובה. שאלה חשובה. השאלה לא צריכה להיות מופנית אליי. אני לא הכתובת לשאלה הזו. סליחה, אני מדבר ברור. הכתובת היא לא אני. שאלה חשובה מאוד. אני לא רוצה להגיד יש אינטרסים ויש מעגל רחב של תחומים, כמו שצריך עם קודם ניסה לומר. גם רבנים ראשיים. גם רבנים ראשיים. אני מדבר ברור, אני לא מנסה להתחכם. גם רבנים ראשיים, וגם רבנים של מפלגות, וגם רב ראשי לצה"ל, וכדומה, וגם הרבנות הראשית לבית המשפט העליון, נקרא לזה אם יש דבר כזה, בסדר? היא צריכה להציב קווים ברורים ואדומים. שזה לא. אם הדבר הזה יקרה, אני מתפטר. אני לא מוכן להיות שותף למעל הזה. זהו. עכשיו צריכים, רק שנייה, צריכים לשבת גדולי תלמידי חכמים ולהחליט מהם הקווים האדומים. האם גירוש גוש קטיף זה קו אדום כדי שרב צבאי יתפטר מתפקידו? לדוגמה.
אז הם רוצים שרב צבאי יתפטר מתפקידו.
יכול להיות, אז בשביל זה תלמידי חכמים עיניים יותר רחבות ועמוקות משלך ומשלי, והם צריכים להחליט את זה. מה לעשות? וכדומה, זה הדרך. צריכים רבני מפלגות לשבת ולהחליט, אם ממשלה מחליטה להקפיא התיישבות ביהודה ושומרון, מה עושים? לדוגמה, לצערי הרב, לא הגענו לשלב הזה, שיש כאן קווים אדומים, עקרונות ברורים. ואני גם מודה, זה לא כזה פשטני כמו שאני מציג את זה. באמת לפעמים יש כאן מכלול שלם של שיקולים. אז כמו שלפעמים במלחמה, אתה לפעמים נסוג לבונקר כדי לצבור כוח, כדי לצבור נשק, והאויב מפגיז אותך, וזה ביזיון שכרגע אתה מופגז, כי אתה יודע שאתה כרגע צובר כוח, מתארגן על עצמך, צובר כוחות, צובר נשק, צובר מה שצריך, ולקראת ההסתערות הבאה. יש מצב שכניסה לבונקר. זה לא אומר שלא. אתה לא כל הזמן בהסתערות. יש מצב שאתה תופס מחסה. שתופס מחסה זה באמת לא נעים. מה אתה תופס מחסה? קדימה, הסתער. לא, אני תופס מחסה בשביל להסתער. אז מפקד אמיתי יודע באיזה ממדים תופסים מחסה בשביל להסתער, ובאיזה ממדים אסור לתפוס מחסה. אתה מיד מסתער. למשל, אתם יודעים שיש פקודה בצבא, אתם יודעים, זה לא פחות ממני. יש פקודה בצבא שכשאתה נמצא בהתקלות עם מחבלים או בזמן מלחמה, אתה לא מטפל בפצועים. אתה מסתער, נפגעו חברים שלך, אתה ממשיך להסתער. אין דבר כזה לטפל בפצועים. בסוף, אחרי שנגמרה המלאכה, אתה חוזר ומטפל בפצועים. זאת פקודה עקרונית. כרגע שאתה תטפל בפצועים, זהו, נגמר הקרב. ולפעמים זה גם עולה בחיי אדם. יש בזה היגיון בפקודה הזאת. היגיון גדול. נכון שכלפי חוץ זה נראה רע מאוד. אבל יש כאן תועלת יותר גדולה מאשר הנזק. כן.
מי אמר שעצר הבשים האלה זה לא נקרא
לבונגר? אוקיי, לכן אני אומר, תלמידי חכמים, אם היינו במצב תקין, אז ראש הממשלה מכנס את מועצת גדולי החכמים שבעם ישראל, גדולי התורה, ומספר להם מה היה שם בשעה וחצי לפני חודש בארצות הברית, בחדר ההוא, ואומר להם א' ב' ג' ד', יושבת מועצת גדולי התורה, גדולי החכמים, ומחליטים. כן, כן, לא, לא. ברגע שתהיה מועצה של גדולי חכמים כאלה, מכלל הציבורים, הדתיים והחרדים, וזה תהיה החלטות שיהיו מקובלות על תלמידי החכמים, אני מתאר לעצמי, אני מאמין בלב שלם, שרוב מוחלט, מוחלט, של הציבור היושב בכל מרחבי ארץ ישראל, ודאי ביהודה ושומרון, יקבל את דעת הרבנים. באופן חד משמעי. לצערנו הרב, לא עובדים בשיתוף פעולה. לא, כרגע שאין מועצת חכמים, אז כל רב קטן חושב שהוא רב גדול, ואומר, ומתבטא בכל עניין. וראש הממשלה באי תשומת ליבו, נגיד זה בעדינות, מנהל את המערכת, לא על פי התייעצות עם דעת תורה. זו בדיוק הבעיה.
בזאת כל הזמן מזכיר רבנים בחוקה של המדינה חייב להיות שופט שהוא רב בבית המשפט העליון. למה לא עושים את זה?
אני לא שופט בבית המשפט העליון.
אז תהיה שופט.
לא, שאלה טובה. שאלה טובה.
לא, ברצינות.
אני עונה לך ברצינות, ידידיה. בבקשה, אליו.
זאת אומרת שפעם שאלתי את הרב, זה היה גם לגבי התנהגות חיסונית לכאורה של הנוער. ושאלתי למה אין אחדות. השאלה הייתה, ועכשיו זו שאלה, למה באמת בציבור שהוא דתי, הוא מאמין, שהוא צריך להבין את המהות של אחדות, למה אין אחדות? והתשובה שקיבלתי שזה מהלך. אז אם זה מהלך, אז...
התשובה שתקבל עכשיו שגם אני שואל.
זו שאלה, זאת אומרת...
אני גם שואל.
אם ציבור דתי מאמין, אז...
כולנו שואלים. גם אני עדיין לא מבין את זה. כנראה שהתשובה הייתה לנו מסובכת מכדי שהיא תיאמר בשיעור. כן, אלעד.
משהו קטן, אני חושב שחדשות האחרונות רואים תמיד שיש את הסיפור של הבני ישיבות, של ההסדרניקים שלא שהתאבדו, איזשהו סיפור. זה קשור לגדול העקרונות מבחינת ה...
ודאי, לכן רבני ישיבות ההסדר ורבני הציבור הדתי-לאומי, ואם האפשר רבני כל הגוונים הדתיים, צריכים לשבת על המדוכה ולהחליט מה עושים. במצב כזה. האם מסרבים פקודה בגלוי? האם לא מבצעים את הפעולה כי אי אפשר על פי המצפון, אבל לא עושים את הפקודה? האם עושים את הפקודה כי צהל זה הקונצנזוס האחרון של החברה הישראלית? וכו'. אתם יודעים לך, אם ישבו על המדוכה ויחליטו מה עושים.
כלומר
שמצחת
זה
מכניס
את הצבא,
נכון, זה מורכב, רבותיי, סטינו מבינן אמונה. לא, נורא, כבר 6:30. בסדר. טוב, מה הוספנו היום בעצם? מה עוד, רוצה להגיד משהו? בבקשה.
כשכלל ישראל הגיע לעמד ישראל, יצא קודם גאולה, כי כלל זה לא עושה
של... כשנגיע לגאולה נדבר על זה. התשובה היא לא, באופן כללי לא.
כלל זה לא עושה של פרטי.
נכון, אבל התשובה היא לא. כשנגיע לסוגיית גאולה נדבר על זה. זה כבר סטינו. רבותיי, מה הוספנו היום? הוספנו היום בעצם נקודה אחת. מה שהתווסף לנו זאת נקודה אחת, שמה שאנחנו אמרנו, שצריך להיות יחס בין פנימי לחיצוני מאלינו לאומות העולם, ומי חיצוני פנימה מאומות העולם אלינו, זה לא שמה שאנחנו זה אנחנו משפיעים להם ומה שהם הם משפיעים עלינו. אנחנו משפיעים עליהם ומקבלים לפי מדרגתם, ואנחנו והם משפיעים עלינו ואנחנו מקבלים לפי מדרגתנו. זה היחס היותר מדויק. טוב, בעזרת השם מחר אנחנו מתקדמים לפסקה 10. בסדר? ואז נחזור לפסקה 7 ו-8, בעזרת השם. יישר כוח.